הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
שוט שוט אנד סיט דאון. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט ליזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארטאפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היזמת שלנו היום נולדה וגדלה בדרום אפריקה, יש לה תואר בהוראה ותואר שני בייעוץ ארגונים מהמכללה למינהל. היא עבדה בצ'ק פוינט וסאפ, ולפני כארבע שנים פתחה את החברה הראשונה שלה לייעוץ וסטורי טלינג. היא כתבה שני רומנים שנמכרים באמזון. ולפני שנה וחצי הקימה את הסטארט-אפ עליו נדבר היום, שבאופן די משעשע קשור לעבודה שבה החזיקה את הזמן הקצר ביותר. שעתיים וחצי, מוכרת בחנות בגדים.
נכון.
שלום רוני מאייר מיוטלו.
שלום, שלום, תודה.
מה שלומך?
אותי. הכל טוב, הכל מצוין.
אז כן, איך זה שאת עובדת היום על הסטארט-אפ שבבסיס שלו? זה משהו שהחזקת פה שעתיים וחצי ועזבת.
תראי, זה נכון, זה נכון, שעבדתי בריטל הכי הכי מעט, ומצד שני, עבדתי בכל התחומים האלה של ביזנס מנג'מנט ותהליכים עסקיים הכי הרבה. SAP, אחד מה, אם לא הארגון הכי גדול, שמתעסק עם ביזנס פרוססס, וכל מה שקשור לכל ביזנס בעולם, בין אם זה שדה תעופה או בית חולים או חנות קטנה, כל הנושא הזה של תהליכים וסיפליי צ'יין, ואיך עובד חנויות, חנות הזאת הקטנה שעבדתי רק שעתיים וחצי, איך הכל מתנהל, מהקבלה של הסטוק עד המחירה שלו וכו'. זה כן מתחבר איכשהו.
אז מה היה שם שאחרי שעתיים וחצי אמרת והבנת זה לא בשבילי?
אני דווקא בשעתיים וחצי הספקתי למכור שתי חולצות וסוודר אחד, אבל מה שהיה שבעל החנות, הוא חשב שאני הולכת לעבוד משרה מלאה, ואני הייתי סטודנטית ויכולתי אך ורק לעבוד איזה יומיים בשבוע, אז החלטנו שלא מתאים.
פחות ג'וסי ממה
לא,
שחשבתי.
סורי, זה לא.
אוקיי. אז באמת, בואי נדבר על המעברים שלך בקריירה. היית כתבת טכנית, דוברי אנגלית, מגיעים כן. ממדינה אחרת כן. לישראל, הרבה מאוד משתלבים כן. ככתבים טכניים. ואז את הפכת להיות אשת HR. מה זה
לא,
Head of People?
לא בדיוק, לא בדיוק. Head of People ב-SAP, אני הייתי אחראית על כל תחום של עזרה למשתמש. ובין היתר, האחריות שלי היה להיות אחראי על הטלנט, על הגיוס, על הלמידה, על כל הנושא הזה של איך ארגון מתכונן להיות בענן, כל הפיתוח בענן, וכל הסיפור של הטרנספורמציה הדיגיטלית, מישהו בארגון היה צריך לקחת על עצמו את הפרויקט המאוד מאוד גדול הזה, מהתרבות הארגונית ועד לסדר היומיומי. פעלתי ככה בעבר, ועכשיו אני צריכה כלים חדשים לפעול בצורה אחרת, להתייחס לעבודה שלי בצורה קצת שונה. ניהלתי צוותים מאוד מאוד גדולים, שהייתה להם איזה אחריות על נושאים מאוד מסוימים, ואני בתור מנהלת, גם כן לקחתי על עצמי, את כל הנושא הזה של איך אני מכינה את הארגון הזה, כאלף איש, איך אני מכינה אותו, להיות חלק מ-SAP של הענן.
בסאפ ניהלת כמה אנשים?
באופן ישיר, 30-40, משהו כזה.
ואז את עוברת ממצב של לנהל כמה עשרות?
כן.
לסטארט-אפ? זה את ובעלך?
כן, נכון, נכון.
זה חתיכת טרנספורמציה. זה שאתם באמת פתאום שניים לבד. אין בירוקרטיה, הכל מאוד רזה, רק את והוא, קבלת החלטות מאוד מהירה. יודעת, העבודה, מלהיות דלגטורית ולתת משימות, ולהפשיל שרבולים ולעשות בעצמך.
נכון, נכון.
ספרי לי על זה.
Storytelling זה עדיין חלק מאוד גדול ממני, אז אני כאילו מדמיינת את ההצלחה שלנו, שזה יהיה סוג של כותרת, from the bedroom to the boardroom, והמעבר הזה הוא יותר פשוט ממה שאת חושבת, כאילו, אני חושבת בכל ארגון, עם כל שותפות וכל מיזם, צריך לבחור נכון את השותפים, ואף פעם לא דמיינו לעצמנו לבנות סטארט-אפ, זה קרה בצורה הכי אורגנית שיש, ולכן כאשר זה קרה, נכנסנו לזה עם אותם אנרגיות ותובנות בראש שיש לנו כאשר אנחנו מנהלים למעשה משק בית וארבעה ילדים ביחד. השאלה היא נכונה, אבל היא גם מצחיקה אותי, כי יש גם כן משקיעים שלא רוצים לשמוע זוג נשוי.
נכון. למרות שיש לנו הרבה דוגמאות ישראליות של הצלחה לא קטנה.
נכון.
הזוג הידוע האמריקאי זה כמובן עדית אתרקו ובעלה אלון. יש גם את אלון ונעמה מהניבוק. יש את 24Me, סייט, בדיוק. יש הרבה מאוד הצלחות.
יש לא מעט, ובכל זאת אנחנו כן שומעים את האמירה הזאת, אתם נשואים, ולזה אני תמיד אומרת, זה ה-secret source שלנו. אנחנו יודעים בדיוק מה כל אחד מביא, מה החוזקות שלו, מה החושות שלו. אחרי 22 שנים, סוג שגדלנו ביחד בתוך הנושא הזה של להיות מבוגר ולהיות הורה ולהיות אחראי, וגם כל הקריירה שלו, אני ליוויתי אותו והוא ליווה אותי. אני חושבת ש... א', לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב, וב', הוא מכיר אותי, אני מכירה אותו, ולכן כל הנושא הזה של לדעת מה אנחנו צריכים ומה אנחנו מביאים לשולחן, זה הכל כבר שם, זה הכל תפור.
נכון. כלומר, גם התקשורת והכל, לגן. כלומר, אין פה את כל התהליך הזה של ה-team building, לבוא ולהבין מה ה-DNA של החברה, כאילו, אז הרבה פעמים אני באמת גם תוהה על זה, כלומר, אני מבינה את הצד של המשקיע שאומר, זה לשים את כל הביצים... בסל אחד, כי חלילה מחר בבוקר תתגרשו, או את יודעת, גם אם אתם מחליטים לעזוב את המיזם, זה לא יהיה שאחד יעזוב והשני ימשיך לתחזק אותו.
נכון.
אבל מהצד השני, כשחושבים על האחוזים של באמת כל הסטארט-אפים שמתפוררים ומתפזרים בגלל ריבים בין בני זוג, או בגלל שהם לא יודעים לעבוד טוב, את זה יש לכם, איך את אומרת, 22 שנה, מוצק בבטון.
כן, כן, זה כבר הוכח. ההצלחה כבר מוכחת. ויש לומר שהרבה פעמים פאונדרים נפרדים, והם אחים, והם חברים הכי טובים, והם מכירים אחד השני מהצבא. זה תמיד מצחיק אותי, למרות שזה לא תמיד מצחיק לשמוע את זה.
מה את עונה להם?
עושה בדיוק מה שאת עשית, כאילו יש לא מעט דוגמאות ויש לא מעט הוכחות של ההצלחה שלנו כזוג וגם כהצלחות של זוגות אחרים בין אם זה בארץ לבין אם זה בחול. פעם האחרונה שזה קרה זה לפני 3 שבועות שאני התקנתי איזה VC בהתקדמות שלנו. הם היו איתי בקשר לא מעט זמן והם גם המליצו עליי בשביל איזה תוכנית מסוימת. היחסים היו מאוד טובים. בסוף השיחה היא אמרה תודה על העדכון, אני צריכה להגיד לך שאנחנו מזהים בעיה במקום X. אמרתי לה, אני לא מסכימה והסברתי לה למה. אז היא אמרה, יש בעיה במקום Y ואני אמרתי לה, אני לא מסכימה ואני הסברתי לה למה. ואז היא אמרה, יש עוד בעיה במקום אחר, ואני הסברתי לה למה אני לא מסכימה, ואז היא אמרה לי, אבל אתם נשואים. ואז אני אמרתי לה, תקשיבי, קודם כל תתחילי בזה, כי זה אני לא יכולה לשנות, אוקיי? okay? אני לא אתגרש בשבילך. ובית, זה קצת מזכיר לי, מנהלים ומנהלות שלא רוצים לגייס נשים בגיל מסוים, כי אולי הם ירצו לעשות ילדים. ואני בתור מנהלת מחפשת בדיוק את אותם גילאים, כי אני יודעת שהם הכי פרודוקטיביים, הכי רוצים לעשות את העבודה הכי נאמנה וטובה שיש.
בפרק של ליאור אביסר, אני ממש אהבתי שהיא אמרה, זה שהמנטור שלה נתן לה טיפ, והוא אמר, אל תייצרי בעיות שעדיין לא קיימות. זה טיפ שמשקיעים אוהבים לתת ליזמים שלהם, ובעצם מה שאת אומרת, כשזה מגיע אליכם, אתם עושים את אותו דבר. כבר רואים אותנו מתגרשים, 22 שנה אנחנו נשואים.
אני חשבתי שזה ההערה אליי, שאני יצרתי בעיה איתה.
בהקשר הזה באמת, יש לא פעם את המקום הזה שאנחנו צריכים להיות coachable, אנחנו צריכים להקשיב, ואת מספרת שלא, מה פתאום, היא אמרה לי, יש בעיה X, אז הסברתי לה שאני לא מסכימה, והסברתי לה את הלמה, יש בעיה Y, לא, אני לא מסכימה, והסברתי לה את הלמה, ואני תוהה איך זה יתקבל בצד השני. הרבה פעמים תגידו, טוב, היא מתווכחת, היא לא coachable, היא לא בשבילנו, זה לא האופי שאנחנו מחפשים.
כן, אז תראי, קודם כל צריך לראות את זה בהקשר היחסים בינינו, כי זה לא הפעם הראשונה שאני שמה, תמיד קיבלתי שאלות ולא תמיד יכולתי לענות, ולפעמים אמרתי, אני צריכה לבדוק, ולפעמים אני אמרתי, יכול להיות שאת צודקת, אבל כן מגיע איזשהו שלב, שאת אומרת לעצמך, אני פה כי צברתי את הניסיון, אני פה כי אני מבינה את השוק, אני פה כי אני מדברת עם אנשים שהם עושים ולידציה, נותנים לי ולידציה למה שאני אומרת. צריך לפעמים להבין שהצד השני לא נמצא באותו מקום, וכן צריך להרים דגל ולהגיד, תקשיבו, אתם יכולים לא להסכים איתי, אבל אלו העובדות שאני יודעת מכל הניסיון שלי ומכל המחקר שלי ומכל העבודה בשטח.
אז מה זה אוטליו? אוטלו, אלוהים, אני נופלת עם האי הזאת כל הזמן.
האמת, את לא היחידה. ברגע שמסבירים את השם, אז אנשים אומרים, אוקיי, הבנו. אוקיי, אוקיי. אז יש את שני ה-O's, כל O, אונליין או אופליין, לא משנה את הסדר. ומה שיש באמצע זה ה-Tales, שהוא למעשה קיצור של ריטל. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים בין חנויות מקוונות, חנויות אונליין, וחנויות פיזיות, חנויות אופליין, כדי לטפל בבעיה בריטל של החזרות, אונליין פרודקט ריטרנס, שזה בעיה ענקית, קנית איזה בגד או איזה זוג נעליים, זה גדול מדי, זה קטן מדי, לא בא לך על זה, התחרטת, את רוצה להחזיר אותו, אז אנחנו נותנים מענה שהוא גם בר קיימה וגם רווחי לשני הצדדים.
כשבעצם מה הפתרון שלכם, אם כבר את ככה הובלת את זה לשאלה?
אנחנו מחברים בין החנויות המקוונים וחנויות פיזיות, כאשר את רוצה להחזיר מוצר, במקום להחזיר אותו לחנות, דרך מה שנקרא שרשרת הערך, the supply chain, במקום להחזיר אותו אחורה בלוגיסטיקה לאחור, את מחזירה אותו קדימה, לחנות מקומית, ליד הבית שלך, ליד העבודה שלך, חנות שמתאימה לך ונוחה לך, ובתוך החנות, אם משתמשים בטכנולוגיה שלנו, לעשות ולידציה למוצר, ולמכור אותו מחדש. המוצר הזה למעשה עושה bypass ל-supply chain, והוא לא מגיע למטמנות, הוא לא מגיע לשווקים משנים. בעולם מדובר על בעיה שהוא 700 מיליארד דולר בריטייל, ומה שקורה בעצם ש-30% מכל מה שאנחנו קונים, אנחנו מחזירים אותו. ומתוך ה-30%, 50% פשוט נזרקים.
ה-30% מתייחס רק לקניות באונליין או קניות בלי שום קשר, אונליין, אופליין, לא משנה.
לא, אונליין, אך ורק אונליין. אופליין, הסטטיסטיקה קצת אחרת. אופליין זה יותר כמו 8% עד 10%. באונליין 30% ממה שאנחנו קונים, אנחנו מחזירים. בתחום הפאשן, ביגוד והאופנה, המספר הזה יכול להגיע ל-50%. אני שמעתי איזו סטטיסטיקה לפני כמה ימים, שאומרים ש-70% מכלל הטקסטילים בעולם, בסופו של דבר מגיעים למטמנות.
בסוף מה שאת אומרת זה סבבה, אני הלכתי, נכנסתי לאיזשהו אתר, קניתי חולצה כן. מליווייס,
כן.
ואז היא מגיעה אליי, לא משנה, כן. היא גדולה, היא קטנה, או סתם לא מוצא חן
כן.
בעיניי,
כן.
ואז עכשיו אני צריכה לבוא ולהחזיר אותה, mm-hmm. כי היא לא מוצא חן בעיניי. Mm-hmm. את אומרת 30% מהקניות שמתבצעות באונליין,
כן.
מוחזרות. נכון. עכשיו, תכלס, למי אני מחזירה? אני מחזירה לחנות שממנה קניתי,
נכון.
ואז החנות בעצם אומרת, אוקיי, מה עכשיו אני עושה עם זה? אני יכולה או להעביר את זה לאוטלט, אבל אחרי שזה יהיה באוטלט וגם שם אף אחד לא יקנה את זה, אז אני פשוט זורקת את זה, והדרך לזרוק את זה זה בתוך בורות באדמה שמזהמים ופוגעים לנו ביקום.
או לפעמים אפילו לפני להגיע לאוטלט או לשוק משני, לזרוק את זה לפני כן. החשבון שהחנות המקוונת צריכה לעשות, מה יותר כלכלי נכון בשבילי? האם להחזיר לחנות, האם לשלוח מיד להשמדה, או האם לשלוח לשוק משני? בדרך כלל, לצערנו הרב, ההחלטה הכי כלכלית זה להשמיד. אבל עוד לפני שהמוצר מגיע להשמדה, זה קודם כל מישהו צריך לבוא לאסוף את זה, בין אם זה 3PL כמו DHL, UPS, למיין את זה, צריך לשלוח את זה להשמדה. אז אפילו הדרך הכי זולה לא כלכלי לחנות המקוונת. זה הדרך הכי זולה, זה לא תמיד הכי קצרה, אבל בסופו של דבר הם מפסידים כסף. כאשר אני ואת עושים החלטה שהיא לגיטימית להחזיר משהו, בסופו של דבר החנות המקוונת צריכה למכור 3 פעמים אותו מוצר, כדי מה שנקרא to break even, לא כדי להרוויח. הלוגיסטיקה לאחור, בין אם זה מגיע למטמנות, לבין אם זה מגיע לשוק משני, לבין אם זה מגיע לחנות חזרה, זה כל כך יקר, שההפסדים הם ענקיים, והמון המון המון חנויות מקוונות פשוט יפשטו את הרגל, בגלל הנושא הזה.
ואז אתם באים ואומרים, אוקיי, אז אנחנו לא רוצים שהלקוחות יבואו ויחזירו אחורה, כמו שאת אומרת, לחנות. אחורה זה כי זה לחנות שממנה קניתי.
כן, כן.
אז את אומרת, לא, בואו נעשה את זה קדימה. יש לידכם חנויות שמאוד ישמחו לפריט הזה, ואל תדאגו להם, יש מספיק לקוחות כדי למכור את הפריט הזה הלאה.
כן.
כל העלות מצטמצמת כביכול, וגם מבחינת האקולוגיה. וכולם כן. מרוויחים.
כולם מרוויחים. קודם כל, החנויות הפיזיות היום, הבעיה הכי גדולה בריטל, בחנויות פיזיות, זה המחסור בלקוחות, מחסור במה שנקרא foot traffic. במיוחד בימים שעוברים עלינו, לא פשוט בכלל. אנחנו למעשה מביאים foot traffic לתוך החנויות, וזה לא רק foot traffic סתמי. היום למעשה השיטה דה פקטו של return, זה להגיע לחנות פיצוציה, קיוסק ליד הבית, זה באירופה, לא כל כך בישראל, וגם בארצות הברית. אנשים מביאים את הריטרנס שלהם לחנויות הללו,
המישהו זה כבר גם בארץ.
כן, זה נכנס, זה קצת פחות חזק, ולפעמים אנחנו צריכים לשלם עדיין, אבל בכל זאת, מה שהחנות הזאת עושה, היא מאגדת את הריטרנס, והיא מחכה עד שפעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בא איזה שילוח כדי לאסוף את המוצר, ולהחזיר אותו לחנות המקוונת. אנחנו אומרים משהו אחר, קנית ליווייס, אז בואי תחזירי לחנות שמוכרת ליווייס. אז אנחנו לא רק מביאים טראפיק, אנחנו עושים חיבור מאוד מאוד חכם בין המוצר שקנית לבין החנות הפיזית שמוכרת אותו מוצר או מוצר דומה, אותו ברנד. הנטוורק שלנו הוא נבנה מתוך חנויות שהן מורשות למכור את אותם המוצרים או מוצרים דומים למה שאת הולכת להחזיר. אז על ידי זה, החנות הפיזית קיבלה גם סטוק חינם, גם מה שנקרא foot traffic שהוא איכותי מאוד. הרי קנית משהו שהוא קטן מדי, את נכנסת לחנות, את מגיעה ואת מקבלת refund הרבה לפני הזמן, שיפור של חוויית השירות של הלקוח, בכל זאת רצית את החוצה, והנה את נמצאת בול במקום שמוכרת את מה שחיפשת. בעיניי הפתרון הזה הוא win-win, גם לחנות המקוונת, גם לחנות הפיזית, וגם למעשה ללקוח ולסביבה.
היום כשאני קונה באונליין, כן. ואני רוצה לעשות החזר,
כן.
אני צריכה ללכת פיזית לאנשהו, או שאני פשוט לוחצת על הכפתור באפליקציה, והם שולחים לי שליח ולוקחים את זה?
כן, אז היום אחוז הכי גדול של returns זה מה שנקרא BORIS. Bought Online Return in Store. היום שאת רוצה להחזיר משהו, האופציות שיש ברשותך בדרך כלל, זה להזמין קוריה אצלך בבית, שזה לא רצוי, וזה יקר. בחול גם כן זה עולה כסף, חוץ הרבה אנשים אומרים Amazon Prime, Amazon Prime, אבל זה בועה. והשיטה הכי נפוצה, זה להחזיר ל-Return Spot, כאשר ה-Return Spot הוא יכול להיות הדואר, איזה חנות מיועדת שהיא מקבלת את המוצר ומאגדת אותה. זה יכול להיות לפעמים מה שנקרא access point של חברת שילוח. במקום שתשלמי לקוריה שיבוא אצלך הביתה, אז את הולכת ל-UPS ואת מורידה את המוצר שמה. רוב הזמן את חייבת בכל מקרה להגיע למקום כדי להוריד את המוצר. פה בארץ יש גם כן את כל הנושא של lockers ובוקסית, זה גם אופציה. בגדול אנחנו לא חונכים מחדש את השוק, אנחנו לוקחים את השיטה הקיימת ועושים אותו יותר חכם, יותר יעיל ויותר רווחי לשני הצדדים. Return spots היום למעשה הם מרוויחים שני דברים. כמה סנטים, אני מדברת פה על אירופה, כמה סנטים על כל החזרה. נניח שהחזרת את החוצה, אז הם קיבלו 20 סנט. הם גם מרוויחים את זה שאולי תיכנסי לקיוסק ותקני איזה חפיסת מסטיק. אבל עם אוטלו, את גם מרוויחה סטוק חינם, גם מקבלת רב שר, מקבלת עמלה על המחירה של המוצר, ואת גם מקבלת לקוח שמחפשת לקנות או להחליף את המוצר שלו עם הריפן שהוא בדיוק קיבל. אז הסיכוי לקונברז'ן בתוך החנות הוא הרבה יותר טוב מאשר אם זה סתם לקוח שנכנס.
לגמרי. אז עצם העובדה, כמו שאת אומרת, שזה השיטה שכבר קיימת וצריכה להיעשות.
נכון.
זה נפלא. זה שאת מדברת על זה שאני מגיעה לחנות שגם ככה האייטם שקניתי, הפריט שקניתי, זה פריט שנמצא בחנות, ובאמת הקונברז'ן שלי לבוא ולתת, הנה זה קטן עליי, אני רוצה חולצה במידה גדולה יותר, בדיוק אפילו את אותה חולצה, רק גדולה יותר. תענוג. אבל מה קורה כשאין את החנויות האלה קרובות אליי? עדיין יש פה את המקום של העצלות הזאת, שאני אומרת, הפיצוציה נמצאת לי מתחת לבית.
כן.
בשביל ללכת לחנות, אני צריכה להיכנס לאוטו, להתניע, לחפש חנייה, כאב ראש.
כן. קודם כל, באמת הניסיון שלנו זה למצוא את החנויות הקרובות לבית. ולכן לפעמים זה לא יהיה בכך חנות שמוכרת את אותו מותג, אלא זה יהיה חנות שליד הבית שמוכרת דברים דומים. והמאטשמקינג למעשה, אם אנחנו נדמיין את זה בתור retail dating applications, אז מה שאנחנו מנסים לעשות למעשה זה לחבר בין like חנויות, להגביר את הסיכוי שא' יהיה משהו ליד הבית שלך, ב' זה יהיה סטוק דומה למה שקנית, ג' שהם יכולים למכור את זה מחדש לקונה שנכנס לתוך החנות. לבנות נטוורק שהוא באמת נבנה על ידי המותג, חנויות מקוונות וחנויות פיזיות של אותו מותג. הלקוח הנוסף, לא המשני, זה חנויות עצמאיות שמוכרים דברים דומים, ופה נכנס המאטשמייקינג שלנו.
לצורך העניין, כמו שבעצם התעצלתי ללכת לחנות ובגלל זה קניתי באונליין, אז עכשיו יש לי עוד אופציה. והאופציה הזאת היא הנגישה לי אותה פייסבוק, שיש לי מרקט פלייס, אז סבבה, החולצה לא לטעמי, אני אצלם אותה יפה, אני אכתוב פוסט מהמם, אני אשים אותה במרקט, ואני אמצא מישהו אחר שיקנה, אולי אפילו אני אעשה על זה רווח. אני קניתי ב-X כסף, אני אעשה X פלוס 10%, אפילו עשיתי לעצמי קופה, כן. הרי על זה מבוסס כל האי-ביי למיניהו. נכון. ואז השאלה שלי אלייך זה עוד פעם, האם זה לא מייתר כן. את הצורך בך? כי אני מחפשת את הדבר הקל, אני אמכור את הפריט, את אותה חולצה,
כן.
יקבל את הכסף, יקנה עוד פעם, אני עדיין נשארת על השפה שלי, פה לחצתי ביי, פה כן. לחצתי סל.
טוב, אז מה שאת מתארת זה באמת קורה המון בארץ, אנחנו מתעצלים ומעדיפים לעשות את זה ככה, ואולי אפילו לעשות קצת רווח, זה משהו שהוא מאוד נפוץ פה, זה לא כל כך נפוץ באירופה ובארצות הברית, למרות שיש לך את קרייגסליסט ואיבאי וכל המקומות האלה, בגדול
אנחנו... בפייסבוק מרקט פלייס לא חי על ישראל.
לא, זה נכון, זה נכון מה שאת אומרת, אבל בסופו של דבר יש שני דברים שקורים במקביל. א', יש תנועה לא קטנה, ודור לא קטן של אנשים שאומרים צריך לעשות טוב לכדור.
נושא של קיימות.
של לתמוך בברנדס שהם כן מנסים להגיע למקום הזה של מוצר שהוא גם אתי והוא גם נקי והוא משתמש בתאריכים ירוקים. אז יש הרבה אנשים שאומרים אני רוצה לעשות טוב, לא בכך יישב בבית על המוצר ולא ינסה בכך למכור את זה בעצמו, אלא כן ילך לדרך יותר סוסטיינבילי. הדבר השני, נדמה לך לפעמים שהמוצר שאת קנית, נגיד אותה חוצה, זה פריט בודד שלך, אבל הבעיה של ה-return באופן טיפוסי, זה אנשים שקונים 10 פריטים ומחזירים 9. זה כבר התעסקות לא קטנה. כאילו בשביל החוצה שאת תקני פעם בחצי שנה, אז זה באמת קטן, אבל בשביל ה-consumer behavior הנוכחי, זה לא מה שאת מתארת. זה אנשים שקונים בצורה כרוני, המון המון מוצרים, במטרה של לנסות ולהחזיר. הם אפילו קונים אותו זוג נעליים, מידה 40, 40.5, 41. רק כדי להיות בטוח שזוג אחד הוא מתאים.
הבנתי. Okay?
את כבר נכנסת למקום שאלם כן את תבחי את זה לעסק בצד, את לא מייצגת את הקהל היעד שלנו. אנחנו בגדול...
אתם הולכים על שופהוליקס.
זה גם לא. זה סטנדרט היום. ככה אנשים מתנהלים, וזה בסדר. כי בחנות פיזית את נכנסת לתא, ואת מנסה, והסיכוי שבאמת תגיע הביתה ותגידי, בעצם זה מגרד ולא נעים לי, הוא הרבה יותר קטן. אבל כשאת קונה באונליין, והקנייה מכוונת ניסיון ותהייה,
את הערכת את השוק של ההחזרות, כן. אני שמעתי אותך אומרת, ב-700 מיליארד דולר, מאיפה הנתון הזה?
זה נתונים שהם out there, אך ורק על סמך החישובים של 30% החזרות. יש כל מיני פתרונות, בגדול פתרונות של reverse logistics optimization בעיקר, והנתונים גם בא מהם, הם עושים הערכה של כמה מוצרים הם קיימים, יש את ה-retail board, המספרים הם אמורים אפילו לעלות, יחד עם COVID, בתקופה האחרונה אנשים קונים הרבה יותר אונליין.
מעניין, פה בזמן שהרבה עסקים נפגעים מהקורונה,
כן.
אתם דווקא ראיתם איזושהי גדילה?
אנחנו ראינו ולידציה למה שאנחנו מנסים לומר, כאילו אנחנו רואים ולידציה, יש בעיות גם עם ה-supply chain, וגם עם החנויות המקוונות, וחנויות הפיזית. מה שקרה, וזה היה מרתק וזה עדיין מרתק אותי, אנחנו הרבה חודשים מספרים על הבעייתיות של הלוגיסטיקה לאחור, ובמהלך קוביד הלוגיסטיקה לאחור נעצר או הפסיק, או העית בצורה משמעותית ביותר, ומה שחזר אחורה זה כמעט אך ורק דברים דחופים ודברים חיוניים. כל העולם הזה של ריטייל, בגדים, ציוד ספורט, צעצועים, זה כאילו לא היה חשוב מספיק כדי להמשיך לתחזק אותו. אז מה שהחנויות המקוונות אמרו למעשה, תמשיכו לקנות, אנחנו ננסה להמשיך לספק עם כל מה שקורה, אבל אם תרצו להחזיר, אנחנו מעריכים את ה-returns policy, את המדיניות של ההחזרה שלנו. זה היה לפני כן 14 יום, עכשיו זה 60 יום, 90 יום. מהיום, כי ה-supply chain לא עבד, זה לא הצליח לעבוד בגלל המצב. מה שקורה בפועל, אנשים קנו יותר אונליין, כמות ה-returns עלו, והיכולת של החנויות המקוונות להתמודד עם זה, ירד בצורה משמעותית ביותר. אז עכשיו שדברים מתחילים להיפתח עוד פעם, אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת יקרה לכל המיליוני מוצרים שנקנו בשלושה חודשים האחרונים, והסאפליי צ'יין צריכה להחליט מה עושים איתם? אני לא עונה על השאלה הזאת, אני יודעת התשובה.
דיברנו על ה-700,000, דיברנו על התהליך. כשמעריכים את ה-700,000, איזה שחקנים נמצאים בפנים? כמה מתוך זה זה באמת הלקוחות שלך?
אז הפוקוס שלנו למעשה הוא על ביגוד ואופנה כרגע. זה תחילת הדרך. והטאם שלנו, ה-Total Available Market, מדובר פה על 300 ביליון, לא קטן בכלל. אנחנו למעשה יודעים לטרגט לקוחות מסוימים, בין אם זה מותגים מסוימים, לבין אם זה חנות מקוונת שלמעשה הוא מולטי-ברנד ריטלר, לשם אנחנו מכוונים כדי להגיע לשוק הזה.
מה המודל העסקי שלכם?
המודל העסקי שלנו כרגע הוא transaction-based, מה שאומר שאנחנו לוקחים כסף על כל טרנזקציה. טרנזקציה אחת זה ולידציה של המוצר בתוך החנות הפיזית, והטרנזקציה השנייה זה מכירה של המוצר.
למה צריך אתכם כדי לעשות את הוולידציה?
היום ולידציה נעשית בתוך מה שנקרא Physical Returns Warehouse של החנויות המקוונות. המהות של הטרנזקציה זה לקרוא את השיפינג לייבלס עם איזה סקאנר, ואז להתחיל להשתמש בעיניים של פועל המפעל, שהוא למעשה צריך לפתוח כל אריזה, לסובב אותו, להסתכל עליו, לראות איך הוא נראה, לראות אם יש איזה פגם, לראות אם זה עומד בדרישת המדיניות ההחזרה. ואנחנו פה patent pending, אומרים משהו אחר, לא צריך. אנחנו מספיק לעשות איזה סקן, והסקן הזה מאפשר לחנות לדעת שהמוצר הוא גם אותנטי, שהוא באמת הגיע מאותה חנות, והוא גם במצב תקין. הוא מוריד את האלמנט הזה של הפועל בסוג של פס, שהוא צריך לפתוח ארגז, ארגז, ארגז. ופה אני חייבת לציין, קורה משהו נפלא. ה-warehouse היום, המחסנים של ה-returns של החנויות המקוונות, בדרך כלל זה בניינים ענקיים בגודל של כמה מגרשי כדורגל, ויש אנשים שכל תפקידם זה לפתוח חבילה חבילה. יכול להיות שפעם הוא פותח משהו וזה אוכל לכלבים, ופעם שנייה זה בגדים, כל פעם זה משהו אחר, ואין לו שום מקצועיות בנושא. הוא לא מומחה, לא בריטייל ולא בצעצועים ולא בכלום. ופה להבדיל, את מחזירה נעליים לחנות נעליים. בן אדם יכול בעין לראות מיד אם הזוג הוא לא תקין, אם הוא לא אותנטי, אז אנחנו מוסיפים רמות של ולידציה למוצר עוד לפני שיש את הסקן.
זה אומר שאותה חנות מקוונת משלמת לכם פר טרנזקציה.
כן.
בזכות זה לחנות שמקבלת אין אינטרס שלו לסרוק, מה החנות אופליין מקבלת כספית?
עמלה על המחירה, תשווי את זה שנייה בין חנות שמאגדת את ה-returns ולא מוכרת אותם, שמקבלים כמה סנטים.
כמה סנטים לעומת כמה?
10%. אם את מחזירה מוצר של $50 והם מוכרים אותו, בוא נניח 40, אז תשווי בין $4 לפריט אחד ו-20 סנט לאותו פריט, כאשר בחודש יכול להיות שהם יקבלו אולי 300 החזרות. וגם הסתברות הגבוהה של customer conversion בתוך החנות, שזה גם משהו שאנחנו מתכוונים למדוד אותו. אמזון אפילו, מעשו שותפות עם Kohl's לפני כמה חודשים, כל הבסיס של השותפות הזאת, זה שאנשים שקונים באמזון, הם יכולים להחזיר לקולס, והדבר היחיד שקולס מקבל זה food traffic. זה. עם הכוונה שברגע שאת כבר נכנסת, אז החנות הפיזית יודעת למכור לך.
את המודל זה בעצם איזשהו עמלה על המחירה החוזרת, כן. ואתם מקבלים פר טרנזקציה פיקס פרייסט.
בינתיים כן.
באיזה מדינות אתם רצים היום או מנסים להריץ? מה המצב של המוצר?
אנחנו מתחילים פיילט עכשיו בצרפת. הכוונה שלנו זה להתחיל בצרפת ולהתרחב משם לאירופה.
מתחילים פיילוט, זה אומר שכבר יש לכם כן. לקוחות שאתם ישנו, אצלהם כן. עובדים.
כן, יש לנו לקוח, אנחנו בשלבי ממש תכנון של הפיילוט. היינו אמורים להתחיל לפני קורונה, נאלצנו לחכות, ועכשיו שהכל נפתח מחדש, אז אנחנו ממשיכים. הרעיון זה לעשות את הנטוורק אפקט, מצרפת להתקדם למדינות אחרות באירופה, עם הדגש על גרמניה למשל.
הלקוח הזה, זה הלקוח המשלם, זה אומר כן. מי שעושה את האונליין,
כן.
ואז בשביל שהוא יסכים, כדי שתתחילו את הפיילוט כן. הזה, בגלל שאתם סוג של מרקט כן. פלייס, אז יש פה תמיד את הבעיה של הביצה והתרנגולת. הוא לא יכול להשתמש בכם אם אין לכם מספיק ריטיילרס כן. אחרים שיוכלו בעצם אותם חנויות אופליין, כן. שיוכלו לקבל את המוצר ולמכור אותו.
אז יש לנו. אנחנו מוכנים לפיילט, אנחנו גם היינו מוכנים לפני. למעשה, אנחנו גייסנו כבר את החנויות הפיזיות.
איך עשיתם את זה? כי אתם הרי בארץ, כן. ואת מדברת על צרפת, אז כן, איך זה
אז
קורה?
כן, אז אנחנו קודם כל התקבלנו לאינקובציה בצרפת, עם ברנד בשם שורום פריבה. אנחנו הישראלים היחידים שם, נבחרנו מתוך מאות, ובסוף נשארנו 18, יש לנו משרדים שם, ולפני קורונה היינו מבלים רוב זמננו שם בצרפת, אז כבר התחלנו לבנות את הפיילוט אז, בתקופה הזאת.
אבל מה, פיזית הייתם הולכים כן, לחנויות?
כן, זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב להבין. חיפשנו לעשות שותפות. חיפשנו כל מיני ארגונים של עסקים קטנים ושותפויות של חנויות פיזיות, ולמעשה בנינו שותפות עם איזה הב של חנויות בוטיקיות, בצרפת, עם הדגש על פריז, ובנינו שותפות איתם. הם מביאים לנו חנויות פיזיות. אנחנו אומרים להם, אנחנו צריכים חנויות כאלה שמוכרים ברנד X באזורים הללו, שהם מעוניינים לקבל free stock, free traffic וכו' וכו'.
ומה השותפים מקבלים? שותפות הרי זה צריך להיות win-win. אתם כן. מקבלים את זה שהם מביאים לכם את החנויות. מה הם מקבלים?
אז המודל שלנו זה כל חנות שעולה לפיילט, אנחנו משלמים להם כסף. התשלום זה לחנות הפיזית. לא להאב. ההאב מרוויח עוד שירות שהוא יכול להציע ללקוחות שלו.
והלקוחות שלו זה החנויות. נייס.
לפעמים צריך להיות מאוד יצירתיים ולחפש שותפויות שעולות כמה שפחות כסף, במיוחד בסטארט-אפ שהוא מאוד בוטסטראפט.
אתם קיימים כבר שנה ותשע? כן. משהו כזה? בהתחלה גייסתם כסף מ-friends and family.
נכון.
רוב האנשים ורוב הנשים... לא עושות גיוס מ-friends and family. באמת שמתוך המקום הזה אני רוצה לשאול אותך,
כן.
כשאת הולכת לבקש ממשפחה וחברים, סטארט-אפ גם ככה זה דבר שהוא רכבת הרים ולחץ וכולי, זה לא שם אקסטרה לחץ? פתאום את משחקת כביכול עם הכסף של המשפחה והחברים?
אני מבינה. קשה לי לענות על זה כי לא חוויתי את זה כבעיה. אנשים שהסכימו לעזור לנו, הם פשוט מאמינים בנו ובמה שאנחנו עושים.
זה ברור, אבל עדיין יש את המקום הזה של, את מכירה את הסטטיסטיקות של סטארט-אפים.
כן.
אתם קיימים שנה וחצי, עדיין לא גייסתם כסף, אז את יודעת, הרנווי שלכם, הוא הולך ומתקצר, ויכול להיות, ייגמר הרנווי, ומי שהשקיע בכם עם כל האמונה, הלך הכסף.
כן.
כי זה הסטטיסטיקות, זה לא משהו שאת יודעת. אז אני שואלת, כשאת לוקחת כסף מאדם ש... זה המקצוע שלו, המקצוע שלו הוא להמר על סטארט-אפים.
כן.
את אומרת, הוא מקצוען, אני מקצוענית, החוקים מאוד ברורים, סבבה. כשאת לוקחת את זה מההורים, מהאחים, מהחברים, הם לא משקיעים, הם, כמו שאת אומרת, הם מאמינים בך, אבל זה הכסף שבאותה מידה יכל לממן בית, גן, פנסיה.
אני ואלסנדרו, אנשים שיש לנו בדרך כלל תוכנית בית. וגם פה, בסופו של דבר, את אומרת לעצמך, הכי גרוע, נכשלתי, אני אחזיר את הכסף.
אז את לא מתייחסת אליהם כמשקיע רגיל.
לא.
ומבחינת האחוזים שהם מקבלים בחברה, זה גם לא משקיע רגיל?
זה לא משקיע רגיל.
אז האבלואציה...
כרגע נקי. כל מה שאנחנו עשינו עד עכשיו, עם הבנות ועם הסכמים, בין אנשים שרוצים לראות את ההצלחה שלנו.
איך המקום הזה של, אם דיברנו מקודם על האחריות הכבדה ועל תוספת הלחץ, איך זה לבוא ולהחתים פתאום הורים, אחים, חברים, על מסמכים לגליים? אני יכולה להגיד לך, אני היום מחתימה מתנדבות שבאות לעזור לנו לסטארט-אפיסטיות, והן הרבה פעמים שואלות, רגע, אני חותמת פה על חתיכת מסמך.
אני סך הכל מתנדבת.
כן, ואני באתי להתנדב, לעשות טוב. מה את מחתימה אותי על מסמך משפטי?
זה כן מוזר. אבל יחד עם זאת, אנחנו אנשים שמבינים את החוקים, אזרחות, אחריות אישית. ולכן אני רואה בזה כמשהו טבעי, זה לא מפריע לי. ברגע שעשיתי את השיח מול מי שמבין מה שאני מנסה לעשות ורוצה לראות אותי מצליח ורוצה להשקיע בי, אז אני רוצה לדאוג להם. ואני רואה בזה אחריות שלי, אז כאשר החתמתי משפחה על דברים כאלה, זה היה מתוך הרצון שלי לתת להם אמונה שאני באמת לוקחת את זה ברצינות, ואני באמת דואגת לחובות שלי ולאחריות שלי בתוך היחסים האלה, ואני לא מזלזלת ולוקחת כמובן מאליו את העזרה שאני מקבלת. אני חושבת שזה הדבר האחראי לעשות.
מה לגבי זה שאם דיברנו על הסטרס, אז את יודעת, פתאום שכל שבת שמגיעים לארוחה משפחתית, אצל החמה, אצל האמא, אצל אח?
יש פה משהו. לפני כן הם לא היו שואלים אותי, נו, איך המשכורת?
איך המשכורת? מה הולך? עוד כמה זמן? אולי תחצי?
את עדיין טוב לך בעבודה? פה יש איזה משהו שחדש שהוא כן נכנס, ולפעמים אני תוהה כמה לשתף, מה לשתף, עד כמה. אני לא בטוחה שאנחנו קיבלנו את הבאלנס הזה, אבל כאשר יש לי הצלחות, כך או כך אני מוצאת את עצמי מתקשרת למשקיעים שלי, ואומרת להם, תקשיבו מה קרה היום. אני לא יכולה לנתק את הרצון שלי להצליח, והאנשים שרוצים שאני אצליח, ואת ההשקעה שהם עשו בי, והרצון לשתף את ההצלחות. וכאשר משהו לא הולך לי, זה יותר מבאס לספר ולשתף.
בגלל אותה רכבת הרים, הרבה פעמים כאילו הבית הופך להיות המקור הזה, צריך איפשהו לפרוק את הלחץ, אז הרבה פעמים אתה כן הולך למשפחה לחברים, ועכשיו כמו שאת אומרת, הם הפכו להיות שותפים, אתה לא יכול לספר להם, אתה צריך לשים את החזות.
כן, אז תחשבי שיש גם את השותפים שהם המשקיעים, וגם את ה-co-founder שהוא בעלי.
כן, אבל הוא כך בתוך השיט, אז זה בסדר.
לא, אבל זה נכון, אבל בסופו של דבר, כאילו אם לא טוב לי עם איזה אי הצלחה או אי יכולת להשיג זה משהו שאני מאוד רוצה, לפעמים אני רוצה גם לבוח מתוך השותפות, להיות עצובה בשקט שלי וכועסת בספייס שלי, ואני לא יכולה גם לפרוק למי שהשקיע בי, ואני לא יכולה... אז יש פה משהו שהוא מסובך יותר, הייתי אומרת. הצלחות זה הכי הכי טוב לחגוג. הכישלונות והקשיים זה מבאס. אני באופן טבעי צריכה סוג של grace period לפעמים להתאושש ממשהו שמאכזב אותי. אין לי את זה הרבה.
אז מה באמת עושים? איך מתמודדים עם זה עבור היזמות שהולכות לפתוח את הסטארט-אפים הבעל או לבקש את הכסף מהמשפחה? מה הטיפ שלך?
הטיפ שלי, ואני לא יודעת אם זה יצליח לכולם, זה לקחת את הזמן להגיד, אני אגיב, אני צריכה איקס זמן לעצמי לחשוב, אני תמיד משתמשת במילה לאבד. כאילו, אני צריכה לאבד את מה שהיה פה, אני צריכה את הזמן הזה, אני צריכה להבין איך אני מגיבה.
למי את כן פורקת? עם מי את מתייעצת?
אני יוצאת מהבית, מתהלכת, הליכות מסביב לשכונה, או איזה ריצה או משהו כזה. אני חייבת ללכת בשקט, והוא חייב לדבר, אוקיי? אז אנחנו מסכימים על זמן שאני מאבדת, והוא פורק. ולגבי למי אני מדברת, אז יש לי את החברים והמשפחה האחרת, שהם לא חלק מההשקעה, פה אני מרשה לעצמי לדבר הכי פתוח. להגיד כואב לי, לא טוב לי, לא נעים לי, קיוויתי ש. למזלי, קשה לי לשמור על פסימיות. קשה לי מאוד. להיות יזם זה חייב להיות נאיבית. את לא יכולה לגשת עם worst case scenario בכל מהלך שאת עושה. את חייבת לעשות risk mitigation, אבל את חייבת להאמין שאת יכולה להצליח.
איפה את רואה את עצמך בעוד שנתיים?
אני רוצה להיות במקום שהמיזם שלי רץ באירופה ואנחנו נכנסים לארצות הברית. אני גם רואה את עצמי נכנסת גם כן בתור thought leader בכל מה שקשור ל-returns ו-impact. צריך לעשות שינוי בעולם, לא רק במיזם הפרטי שלי.
שנה ותשעה חודשים.
כן.
תבחרי את הרגע הכי מרגש שהיה לך עם אוטלו.
להיות במעמד הזה של הפיילט, לקוח שרוצה לשלם כסף ולהתחיל את המאמץ, ומבין מה שאנחנו רוצים ומבין למה זה לטובתו, סוג של הצלחה אדירה. בשביל שנה וחצי של עבודה, זה היה סוג של הישג לטפס על הר.
והשאלה האחרונה, שאיתה אנחנו מסיימות כן. כל פרק, היא שאלת ה-paid forward, מבקשת כן. ממך להמליץ על יזמת אחרת שתשב ותספר פה את הסיפור שלה, את האתגרים, את הכישלונות, את ההצלחות.
יש לי שתיים להמליץ עליהן, אחת טניה ירקוני. Resilient נותן מענה לכל ה-caregivers למיניהם, איך לשמור עליהם. והשנייה, אסנת אביטל, היא בונה מחשבון של carbon emissions.
וואו, תודה רבה, ותודה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, את שאר הפרקים שלנו ניתן לשמוע באתר שלנו ובאפליקציית הפודקאסטים החביבות עליכם. אז עד הפרק הבא, יאללה ביי. Shut up and sit down.